שלום יובל.
היי דן.
טוב שחזרת.
טוב להיות כאן.
יש לנו עוד פרק שני שלם על IVF.
אני מת מסקרנות.
שנתחיל?
נתחיל.
עושים רפואה? מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה. עושים רפואה. דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
עושים רפואה, פרק שני על הפריה חוץ גופית. בפרק הקודם הבנו מהו התהליך הטבעי של הפריה, תהליך שיובל, אתה הגדרת אותו כנס. אתה רוצה רגע להרחיב על הנס
הוא, קודם כל נס הבריאה, נס ההתעברות, נס ההיריון. ככל שאתה לומד אותו יותר, ככה אתה יותר נדהם מהמנגנון המורכב הזה, ואתה לא מבין איך זה יכול להיות שכל כך הרבה דברים יכולים להשתבש, ובסוף קורה הריון. זאת אומרת, עצם העובדה שמישהו מצליח להיכנס להריון, זה בעיניי, בעיני מי שמתעסק בזה, נראה כמו נס, אבל זה קורה כל הזמן.
והרבה על הנס הזה אפשר לשמוע בפרק הקודם. התחלנו גם לדבר על התהליך של ההפריה החוץ גופית, יצירת התנאים הטבעיים להפריה, אבל במעבדה, שזה המקום הכי פחות טבעי שדבר כזה יכול לקרות בו.
נכון. בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות זה לקחת את הזרע ואת הביצית, ולגרום להם להיפגש ולהפוך להיות עובר, במקום שמחכה את התנאים בתוך הגוף של האישה, אבל כמובן שאנחנו עושים את זה בצורה מלאכותית, עם הרבה מאוד מאמץ לחכות את התנאים שיהיו כמה שיותר דומים למה שקורה בגוף האישה.
בביקור במעבדה אצל דוקטור פאבל איציקסון פאשה, בפי חבריו, אתה הגדרת שם שזאת סביבה עם פחמן דו-חמצני גבוה יותר מאשר בסביבה הרגילה?
כן, אנחנו באוויר החופשי, יש לנו 21% חמצן ו-0 נקודה משהו אחוז של פחמן דו-חמצני. בתוך הגוף, התנאים הם אחרים. העובר לא יודע לחיות בחוץ. הוא יודע לחיות בתוך הרחם, ושם התנאים הם שונים. אנחנו מנסים לחכות לו בחדר שהוא חדר עם אוויר רגיל, את התנאים שלו בתוך הרחם, ולכן אנחנו עושים לדוגמה בתוך האינקובטור, שזה המקום שבו מתפתח העובר, תנאים של 100% לחות, של פחמן דו-חמצני גבוה, חמצן נמוך, חומציות ודברים כאלה, הכל כדי שהוא ירגיש כמו בבית.
אז מרגע שאיבת הביצית, אני מבין שהיא נמצאת באינקובטור.
כן, אנחנו מפגישים בתוך צלוחית פטרי, כמו שפאשה סיפר לנו בפרק הקודם, את הזרע ואת הביצית. אנחנו לא מפגישים אותם מההתחלה, אנחנו קודם כל עושים איזה שהן מניפולציות, גם לביצית וגם לזרע, כדי שהם יוכלו להתאחד. במקרה הקיצון, אנחנו פיזית לוקחים את החומר הגנטי, את התא זרע עצמו, ומזריקים אותו לתוך הביצית במיקרו מניפולציה, עם מין צינוריות דקות כאלה שמחוברות כמו זרוע קטנה של רובוט, שיודעת לעבוד בצורה מאוד מדויקת, ופשוט לוקחים את הראש של הזרע שבתוכו נמצא הגרעין והחומר הגנטי, ומזריקים אותו ממש פיזית לתוך הביצית של האישה, אחרי שגם הביצית עברה ניקוי וקילוף, מה שנקרא, והכנה, כדי שתהיה בשלה ומוכנה להפריה.
אתה מתאר את זה וזה שמע כאילו אתה לוקח ביצה קשה לשים ביצה. בסלט.
כן. לא, זה איזושהי מדיומים כימיים ששמים את הביצית בתוכם כדי שהיא תהפוך להיות פתוחה ומזמינת אורחים. הזרע נכנס לתוכה ואז עוברים שם כל מיני תהליכים תוך תאים שבסופו של דבר מסתיימים בזה שאנחנו רואים חלוקה ראשונה של התא לשני תאים.
כשדיברת על התהליך הטבעי אמרת שברגע שהזרע נכנס לתוך הביצית, אחרי שהיא קולטת אותו, היא סוגרת את עצמה כן. כדי שלא ייכנסו יותר.
כן, זה, אנחנו... קורה גם, זה קורה גם כאן, אבל אין פה את הבעיה הזאת, כי אנחנו לא חושפים אותה לזרעים נוספים.
אבל היא עדיין מתפקדת כאילו היא נמצאת בסביבה הטבעית שלה.
ברור, מעכשיו אנחנו רוצים שהיא תתחיל לעבוד כמו שהיא מתוכננת לעבוד, מכל הכיוונים. אנחנו רוצים שבסופו של דבר תהיה חלוקה ועוד חלוקה ועוד חלוקה, ויווצר לנו עובר. אנחנו רק נותנים את תנאי הסביבה, גם פאשה אמר את זה בפעם שעברה, אנחנו לא יוצרים עובר, אנחנו רק נותנים תנאים לביצית ולזרע כדי ליצור את העובר בעצמה.
אז נוצרה ביצית מופרית.
נכון.
מה הלאה?
ביצית מופרית צריכה, כמו שאמרנו, תנאים כדי להתפתח. אנחנו נותנים לה את זה באמצעות זה שאנחנו שמים אותה בתוך אינקובטור ששומר על כל התנאים הסביבתיים האלה, ובעצם מה שאנחנו עושים עכשיו זה לחכות. אם אנחנו נחזיר אותה עכשיו בשלב הזה לרחם, היא לא תיקלט, זה שלב מאוד מוקדם. אנחנו צריכים לחכות כמה ימים שיווצר עובר של מספר מסוים של תאים, ואת העובר הזה אנחנו מחזירים לרחם. היווצרות של העובר היא לא ודאית. אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות שנוצר עובר, אנחנו צריכים לעקוב אחרי הביצית המופרית, בשיטה הישנה, נגיד נקרא לזה, של האינקובטורים הרגילים, פעם ביום האמבריולוג פותח את התא של האינקובטור, מוציא את צלחת הפטרי, לוקח אותה למיקרוסקופ, מסתכל ובודק את המורפולוגיה, את המבנה של התאים שנוצרים, האם הם פחות יותר שווים בגודל, האם הם נראים שלמים, עגולים, יפים, ומעריך את האיכות של העובר שמתפתח. המטרה של הערכת האיכות, אני מזכיר לך שאנחנו לא שאבנו רק ביצית אחת, שאבנו כמה ביציות, כמה שיכולנו, כל אחת מהביציות מופרית, ואנחנו עכשיו עושים איזשהו תהליך של סלקציה, אנחנו רוצים לבחור את העובר המוצלח ביותר ולהחזיר אותו עם הסיכויים הגבוהים ביותר להיקלט לרחם של האישה. כדי לדעת מי העובר המוצלח ביותר, אנחנו צריכים לעקוב אחריהם ולראות איך הם מתפתחים. מי מתפתח כצפוי, כמו שצריך, מתחלק יפה ונראה יפה וזה, סימטרי ועגול, ומי מהעוברים לא מתפתח בכלל, לא מתפתח בצורה לא תקינה, בקצב לא תקין וכו'. זה האמבריולוגים יודעים לעשות. כדי לעקוב אחרי ההתפתחות הזאת, כמו שאמרתי, הם מוציאים את העובר פעם ביום מהסביבה המחבקת והתומכת שלו, לתוך המיקרוסקופ, מסתכלים ובוחנים אותו.
זה כמובן, לא בעייתי?
זה בעייתי. ברור שזה בעייתי, ובגלל זה...
שינוי טמפרטורה?
נכון. כל דבר כזה הוא גורם שיכול להפריע. אנחנו משתדלים לצמצם את זה כמה שאפשר, בגלל זה זה רק פעם ביום, וזה לתקופה קצרה, ומשתדלים כמה שיותר לטפל בו בעדינות. אבל כמובן שאנחנו משנים את התנאים. השיטה החדשה, ויש לנו את זה במעבדה של פאשה, זה שיטה שבה האינקובטור בעצמו, הוא לא רק שומר את הביצית, אלא הוא גם מצלם אותה. במין מצלמה כזאת, היא סוג של וידאו, סטופ מושן כזה, צילומים כל כמה זמן, וכשאנחנו רוצים לבחון את המצב של העובר, אנחנו פשוט צריכים להסתכל במסך. לא צריך להזיז אותו, לא צריך לגעת בו. זה מאפשר לנו כמובן לשמור את העובר בתנאים אידיאליים, כל הזמן, וגם זה מאפשר לנו לראות את ההתפתחות שלו בקבועי זמן קצרים יותר, לא פעם ביממה, אלא ממש באופן רצוף, כל הזמן. ואז אנחנו יכולים לעקוב אחריו יותר במדויק, ולדעת מי מבין העוברים זה העובר המוצלח ביותר.
אז בעצם אתם עושים בייביסיטינג.
כן, אנחנו עושים בייביסיטינג לילדים מאוד מאוד קטנים, במשך מספר ימים. בזמן הזה התאים מתחלקים, עד לרמה שהם כבר צבר של תאים, שאפשר להחזיר בחזרה לרחם, זה כבר עובר שיכול להשתרש ולהיקלט, ואנחנו בוחרים כמובן את המוצלח ביותר, ומחזירים אותו אל האישה.
כמה ימים זה אחרי שהתחלתם את המיקרו-מניפולציות, מהרגע ששאבתם את הביצית בעצם?
יש כמה אפשרויות, בדרך כלל זה 5-6 ימים, שיש בלסטוציסט, אז אנחנו עושים את ההחזרה.
בוא נשמע את פאשה מספר לנו על התהליך הזה, מנקודת מבטו.
יום 5 או 6, כאשר עובר כבר מתחיל ממש להשתנות, הוא מורכב יותר מ-100 תאים, ואנחנו קוראים לו בלסטוציסט. אנחנו יכולים להראות לך את זה למסך.
אמת? זה נראה קצת כמו מסדר זיהוי לצלחות פטרי.
כן.
טוב, אז כאן אתם יכולים לראות בעצם, יש לנו תמונה ויש לנו זמן שהוא רץ. כל כמה דקות המכשיר הזה לוקח תמונה. יש בו תא שבו נמצאים עוברים בצלחות מיוחדות, ואנחנו יכולים עכשיו לגלגל אחורה את כל מה שקרה עם העובר הזה.
זאת אומרת, זה רק כדי להסביר, זה בעצם סטופ מושן. מה שאתה עכשיו מראה לי, זה מהרגע ש...
כן, מהרגע שאנחנו עשינו כאן פעולה של הפריה, עשינו בעצם פעולה שנקראת מיקרו-מניפולציה. הכנסנו זרע לתוך הביצית, הזרקנו אותו, ומחכים שיווצרו סימנים של הפריה. סימנים ראשונים של הפריה זה בעצם שתי שרפוחיות כאלה, שני עיגולים שאנחנו רואים, ואנחנו יודעים שבעצם זה סימן שביצית... עברה הפריה בהצלחה. מרגע זה אנחנו קוראים לזה ביצית מופרית. בכל שלפוחית כזאת, בכל כדור כזה, מרוכז חומר גנטי, אחד שבא מתוך ביצית, והשני שבא מתוך זרע. וביצית צריכה לקחת את החומר הזה, הכרומוזומים האלה בעצם, וליצור סט חדש שמורכב מ-23 זוגות של כרומוזומים, אחד מאמא, אחד מאבא. ואחרי שלב הזה, בעצם שני עיגולים האלה נעלמים, וביצית יודעת לייצר סט גנטי חדש, יחיד במינו בעולם, שאין אחד כזה, אלא רק לאחת האום של העובר הזה. ובעצם בסלב הזה אנחנו קוראים לזה סינגמיה. שתי תרומות, גם תרומה של אב וגם תרומה של אם התערבבו. ביצית יצרה מזה שילוב, ונוצר סט גנטי חדש. ובשלב זה אנחנו מצפים שהעובר יתחיל להתחלק. וכאן אנחנו רואים שהוא מתחלק קודם לשני תאים, אחר כך לארבעה תאים. יש קצב מסוים שאנחנו רוצים שהוא יתחלק. הנה, כאן אתם רואים שנוצר בעצם בלסטוציסט. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות גם תאים שמהם ייווצר בסופו של דבר עובר עצמו, ותאים חיצוניים. שמהם תיווצר שלייה. זאת אומרת, העובר הזה, אם יוחזר לרחם, יש לו סיכויים מאוד גבוהים להשתרש ולתת הריון ולידה.
רק בוא נתאר מה אנחנו רואים. על המסך כרגע רואים משהו, יובל, תסכים איתי, שזה בערך בגודל של הפנים של יונית, כשהיא מביטה עליך כשהיא קוראת חדשות.
כן, זה ככה זה נראה במסך, כמובן שהגודל האמיתי של זה זה משהו כמו 100 מיקרון,
כן, 120,
משהו כזה, כן. כן, 120 מיקרון.
מה זה 120 מיקרון נניח יחסית למטבע של שקל?
לא, אנחנו לא מדברים על מטבע של שקל. 100 מיקרון זה...
עשירית, זה עשירית מילימטר.
עשירית, כן. מילימטר.
זה משהו שאי אפשר לראות בלי מיקרוסקופ.
אוקיי? עשירית המילימטר.
עשירית המילימטר. זה תא. זה התא הכי גדול בגוף אמנם, אבל זה עדיין תא.
נכון.
אוקיי? זה גודל של תא
בודד. מזה אנחנו מתחילים. ביצית זה תא הכי גדול בגוף, והזרע זה תא הכי קטן בגוף. הראש של הזרעון הוא...
זה מסביר כל כך הרבה בחיי הניסויים, נכון?
כן. הראש של הזרעון זה בסך הכל 4 מיקרון. כן. זה משהו מאוד מאוד קטן.
כמו בחיים.
אז מה יובל, אתה בעצם מנסה להגיד שכל הגברים עם ראש קטן?
כן.
אוקיי, אתה נשוי, אתה כנראה יודע. אוקיי, אז אנחנו הגענו לשלב שבו יש לנו את ה... אני אנסה לבטא את זה בעצמי, בלסטוציסט.
אמרת את זה יפה מאוד.
ובעצם עכשיו מחזירים את העובר למקום הטבעי שלו, את הביצית המופרית מחזירים למקום הטבעי שלה.
נכון, זה כבר לא ביצית מופרית, זה כבר כמה מאות תאים, הם חוזרים לרירית הרחם, שם הם עוברים תהליך של השרשה, דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, ולאט לאט נוצר מה שאנחנו מכנים עובר. אנחנו רואים את היווצרות של השיליה מצד אחד, של האיברים של העובר מצד שני, 9 חודשים של הריון, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים ללידה.
בלי עין רע.
בלי עין רע.
שמענו שבסבב שאיבה אתם מוציאים 8, 10, 12 ביציות.
יכול גם להגיע ל-20 ביציות.
20?
כן.
וואו. אתם מפרים את כולן? אתם, אני מדבר, האם הרפואה, האם הביולוגים מפרים את כולם?
כן, אנחנו מפרים את כולם, אנחנו לא מחזירים את כולם אל הרחם בבת אחת, כמובן, כי אז יהיה לנו הריון מרובה עוברים, שזה דבר לא רצוי. מה שאנחנו עושים, זה בוחרים את הטובים ביותר, שולחים אותם, זה יכול להיות עובר אחד או שניים, לפעמים אחרי כמה ניסיונות שלא צלחו, אנחנו מנסים להגדיל את הסיכויים שלנו, הסטטיסטים, על ידי הגדלת מספר עוברים לשניים, אולי אפילו לשלושה,
בגלל זה יש הרבה מאוד זוגות תאומים.
בגלל זה יש לפעמים ב-IVF שנכנסים להיריון מרובה עוברים. עם 2-3 עוברים פעם, המדיניות הייתה יותר מטירנית, היו מחזירים גם 3-4-5 עוברים, ואחר כך היה צריך לעשות את הפעולה המאוד לא נעימה של דילול עוברים.
זה מיל החסד, מיל השבט, זה פשוט...
שזה, כן. אנחנו משתדלים להיות יותר מדויקים, להחזיר כמה שצריך, מסיבות סטטיסטיות. זאת אומרת, אם מספיק אחד, אז מחזירים אחד. אם צריך להגדיל את הסטטיסטיקה, מחזירים 2, או אולי 3. בכל מקרה, אם יש 12 עוברים, אנחנו כמובן לא מחזירים את כולם, העוברים שלא מוחזרים, מוקפאים.
אבל אתם כן תפרו את כולם. אתם לא
נניח, יש לנו זרע ויש לנו ביצית, אנחנו נפרו אותם. יש לנו אפשרות להקפיא גם ביציות. במצבים אחרים, לדוגמה שאין בן זוג, יש לנו לפעמים נשים שמגיעות אלינו למכון ה-IVF לעשות שימור פוריות. הן עכשיו בנות 30 ומשהו, נשות קריירה, אין להם בן זוג כרגע קבוע, הן רוצות לשמר את האפשרות שלהם להיכנס להיריון בגיל יותר מבוגר, הן מגיעות ועוברות את השלב הראשון של ה-IVF, של שאיבת הביציות, מקפיאים את הביציות, ואז בשלב יותר מאוחר, כשהן רוצות להיכנס להיריון, אם כמובן אין להם אפשרות להיכנס להיריון באופן ספונטני, אפשר להפשיר את הביציות, ואז להפרות אותם ולהחזיר אותם לרחם. אבל אם יש שני בני זוג, ויש לנו אפשרות להפרות, אנחנו מפרים את העוברים ומקפיאים אותם כעוברים.
אני חושב על כל התהליך הזה של גירוי השחלות כדי לייצר יותר ביציות, כשעוברים תהליך כזה עם בן זוג שנמצא לידך, זה לא קל, אבל מישהו נושא בנטל איתך,
כן.
לפחות הרגשי. פה זה מסע מאוד קשה והוא...
כן, למרות שצריך לזכור שאם באמת אישה בוחרת לעשות שימור פוריות, הרבה פעמים זה תהליך יותר קל מאשר אישה שעוברת טיפולי IVF. קודם כל, אין את התסכול שבכישלון, בחוסר הצלחה, ובדרך כלל גם הטיפולים ההורמונליים שהיא צריכה לקחת, אם היא לוקחת, זה טיפולים מאוד בסיסיים, רק בשביל שיתאפשר לנו לשאוב יותר מביצית אחת בכל מחזור, אבל היא לא אמורה להראות בעיות עם זה. היא מקבלת את הטיפול, מגיעה לשאיבה, שאובין את הביציות, והיא חוזרת לחייה. זה דבר שהופך להיות יותר ויותר מקובל. זה עניין חברתי. בסופו של דבר. אנשים היום כבר לא מתחתנות בגיל 17 ויולדות את ילדם הראשון בגיל 20, והביולוגיה לא תמיד מספיקה להדביק את ההתפתחות החברתית, אז היום נשים רוצות להיכנס להיריון בגיל יותר מבוגר, והטכניקה הזאת של ה-IVF מאפשרת להם לעשות את זה.
אז אם יש זוג, מפרים את כל הביציות, ויש לנו בעצם ביציות מופרות קפואות.
נכון. הקפאה זה לא הקפאה כמו שאנחנו רגילים להקפיא את החמין משבת להמשך השבוע. יש לנו בעיות, אתגרים מאוד קשים עם ההקפאה, מכיוון שהתא שלנו מלא בנוזל, וכשמקפיאים מים נוצרים גבישים. הגבישים, את השפיצים האלה של הקרח, בסופו של דבר קוראים את דופן התא והורגים את התא. ולכן אסור לנו להקפיא את העוברים בצורה רגילה. אנחנו צריכים לעשות טכניקות מאוד מיוחדות של הקפאה, או לעשות את זה מאוד מאוד לאט, כדי שלא ייווצרו הגבישים, או לעשות מה שאנחנו עושים היום שנקרא ויטריפיקציה, שזה בעצם הקפאה כל כך...
עושים?
ויטריפיקציה.
ויטריפיקציה, אוקיי.
הקפאה כל כך מהירה, שהמים לא מספיקים להתגבש, ובעצם התאים מוקפאים בצורה מיידית. הירידה למינוס 140 או 180 מעלות היא בתוך דקות בודדות. גם דרך אגב, ההפשרה היא באותה מהירות.
לא עושים את זה במיקרו.
לא במיקרו הביתי, לא. זה היום מאפשר לנו להקפיא בצורה טובה יותר עוברים וביציות, עם אחוזים מצוינים של החזרה והפשרה שלהם.
באחד החדרים במעבדה של פאשה יש מיכל מתכת עצום, מאחוריו יש עוד כמה גדולים לא פחות.
שורה של מיכלים, כן.
פריזר.
פריזרים מיוחדים, כן, של 180 מעלות, שבהם נשמרים כל הביציות והעוברים המוקפאים.
בוא נשמע את פאשה.
אנחנו מייצרים עוברים הרבה יותר ממה שמשתמשים. הכל מתוך צורך לייצר יותר עוברים כדי לקבל יותר אפשרויות ולבחור את העוברים היותר טובים. אנשים נכנסים לרעיון לשמחתנו ונשארים כאן עוברים. אנחנו לא זורקים את העוברים, לא יכולים לזרוק עוברים. אנחנו שומרים אותם לפחות 5 שנים, ואחר כך אמורים לשאול את המטופלים מה לעשות אתם הלאה. וכמובן שחלק מהמטופלים בכלל שוכחים, חלק מטופלים כבר יצאו מהגיל שיכולים להיות הורים בכלל, כי בארץ מותר להחזיר עוברים לתוך הרחם של אישה עד גיל 54. זאת אומרת, יש נשים שהם בני 60 ו-70, ועדיין עוברים שלהם נמצאים כאן.
יש דבר כזה תרומת עוברים?
תיאורטית יש דבר כזה, זאת אומרת, בחול יש מקומות שבהם יש תרומת עוברים.
בארץ אבל זה אסור.
בארץ, כן, זה לא... אין רגולציה לזה, בוא נגיד כך.
זה בעצם כמו אין פונדקאי שלוקחת
תאים. אי אפשר לתרום עובר בלי הסכמה של הורים.
כן, ולמה שהורים יסכימו?
כן.
הנושא של תרומת עוברים, כמו גם נושאים אחרים, שטכנולוגיית ההפריה המלאכותיות מעוררים, מוסדר במידה כזאת או אחרת בחקיקה הישראלית, אבל באמת לא בצורה מאוד מלאה ולא בצורה שעונה על כל השאלות שמתעוררות בתחום.
זאת גלי בן אור, מנהלת מאגר החקיקה הלאומי בכנסת ישראל.
יש תקנות שהותקנו על ידי מנכ״ל משרד הבריאות ב-1987. שעוסקות בנושא של הפריה חוץ גופית, והם תוקנו מעט במשך השנים, אבל הם לא עונות על הכל. דבר ראשון, החוק מנסה להגדיר איזושהי מסגרת ברורה ומסודרת למותר ולאסור. המדע מתקדם בקצב משלו, ומעורר לפעמים נושאים שאו שעוד לא הוסדרו בחוק, או שהוסדרו בחוק בצורה שונה. ואחת הביקורות שנשמעתי שהחוק לא מתקדם בצורה מספיק מהירה, ולכן בנושאים כמו אלה שאנחנו עוסקים בהם, יש איזשהו ניסיון לצפות את העתיד, אבל זה מצחיק אולי להגיד, אבל העתיד נשמע מאוד עתידני לעתים. לפעמים צריך לחזור ולתקן, ולהתאים את הדברים כדי שמה שנראה היה שצריך לאסור אפשר יהיה להתיר, ואולי דברים שלא נאסרו כן צריך להסדיר אותם או להגביל אותם בצורה מסוימת, כי מגיעים למסקנה שעלו להיות בהם סכנות או קשיים שצריך להתמודד איתם.
אז בוא נדבר רגע באמת על נקודה כזאת שלדעתי היא גם איסור וגם התרה. הזכות להורות. הרי אם זוג נכנס להיריון באופן טבעי, אף אחד לא יבדוק שום דבר החל מבעיות רקע כלכליות, בעיות רקע נפשיות. יש מספיק סיבות לחשוב עליהם שיש זוגות נניח שרצוי למנוע מהם את ההתרבות. אני מדבר עכשיו כמעט באוגניקה, אבל יש דברים כאלה שאתה אומר, הילד ייוולד ישר למצב של סבל. ופה, כשיש ההתרבות החיצונית, מאוד ברור, אתה יכול לאסור את זה פשוט מאוד בהינף קולמוס.
יש באמת את הגישה שאומרת, מהרגע שזה נעשה בדרך מלאכותית, לכאורה החברה יכולה להתערב ולהגיד למה אנחנו מוכנים להקצות משאבים, או האם אנחנו מוכנים באמת בסיטואציות מסוימות שיביאו ילד לעולם או לא. זה לא שאלה כל כך פשוטה. העובדה שיש מעורבות טכנולוגית בתהליך ההבאה של ילד לעולם, לא בהכרח גוזרת את המסקנה שזה אומר שהחברה יכולה להגיד אם זה מותר או אסור.
גלי, אני רוצה לאתגר את הקביעה הזאת. את בוודאי תסכימי איתי שאם הטכנולוגיה צריכה גם להגיע איזושהי אחריות שמצטרפת אליה, ואם בסופו של דבר ייוולד ילד להורים שלא מסוגלים לטפל בו, אנחנו בעצם יצרנו יתום. אנחנו יצרנו ילד שההתחלה שלו בחיים היא מאוד קשה, בגלל שאנחנו לא גילינו אחריות ביחד עם הטכנולוגיה שיש לנו בידיים.
אני מסכימה איתך שזו שאלה מאוד קשה. זה לא בהכרח שיצרנו ילד יתום, זה יצרנו ילד שהוריו לא יכולים לטפל בו באופן עצמאי, ושרשויות הרווחה יצטרכו אולי לקחת אחריות עליו ולגדל אותו. וזו שאלה האם נכון היה באמת לסייע בהולדה של ילד כזה או לא. חוק חדש יחסית שנחקק זה חוק תרומת ביציות מ-2010, שניסה להסדיר את הנושא של תרומת ביציות וקבע כללים. אבל באמת יש כל מיני שאלות. זאת אומרת, בישראל לא קיים חוק הפריה חוץ גופית שמסדיר את כל המותר והאסור בתחום הזה וקובע את הכללים, או חוק הורות שמסדיר באמת מי מותר ואיך הדברים האלה מוגדרים, וזה בדיוק שאלות שצריך היה להסדיר שם.
אולי זה דווקא דבר טוב, העובדה שזה לא מוגן.
שזה לא מוסדר.
כן, אולי היכולת של זה יותר פלואידי.
האמת שבנושאים האלה של פוריות והולדה, אני חושבת שדווקא כן היה נכון ליצור איזושהי קביעות ואחידות, בגלל שהמצב שבו הנושאים האלה לא מוסדרים, גורם לכך שכל מקרה באמת נחתך לגופו, אבל זה מאוד תלוי באנשים הרלוונטיים. זאת אומרת, במי שרוצה את ההליך הזה, במי הוא מבקש את זה ממנו, ואם נניח זה מגיע לבית משפט, זה תלוי בשופט.
עורכת הדין בן אור, לשעבר ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, ליוותה תהליכי חקיקה בנושאי גנטיקה וביואטיקה. היא נתנה בתור דוגמה את ההליך שקדם לחקיקת חוק נשיאת עוברים, חוק הפונדקאות בז'רגון העממי, ואת העדינות הרבה שבה ניגשו לדיונים שקדמו לניסוחו. יובל ואני ביקשנו ממנה להתייחס גם לעובדה שההתקדמות הטכנולוגית והמדעית מאפשרות היום לשלוט על כל משתנה בילד שעתיד להיוולד, החל במאפיינים פיזיולוגיים, דוגמת צבע העיניים והגובה, וחלה בנתונים דוגמת אינטליגנציה. יובל?
דיזיינר בייבי.
דיזיינר בייבי. תינוק בהזמנה אישית.
הטכניקות הרפואיות שפותחו, המטרה המקורית שלהן הייתה למנוע מחלות בילודים. במסגרת המרוץ אחרי התינוק המושלם, אז לכאורה המעבר מלמנוע הולדה של ילד חולה, או שסובל מפגם כלשהו, אז לכאורה אפשרית קפיצה מאוד מהירה ל... אז אם ככה, אז אני גם רוצה שהוא באמת יהיה גבוה וחכם ועם תכונות ואתלטי ודברים כאלה. וזה באמת מעורר שאלה. הטיעונים שלפחות נשמעו בדיונים בכנסת בנושאים כאלה היו שהעוצמה של המין האנושי היא דווקא בזכות המגוון והשונות והאקראיות שבה אנשים נוצרים. וככל שאנשים ייווצרו בתהליך מאוד מושכל ומדוקדק, אז דווקא מאוד יכול להיות שהחדשנות והיצירתיות ודברים אחרים שיש במין האנושי אולי דווקא ייעלמו. אחת הדוגמאות שתמיד נותנים זה למשל בטהובן, היו לו גם חיים נורא קשים וגם סבל ממחלות איומות, אבל עדיין הוא הלחין מנגינות שמרביתנו נהנים לשמוע אותם מאות שנים אחריו. יכול להיות שאם הוא היה נולד באיזושהי סיטואציה אחרת והוא לא היה סובל מהדברים האלה, אז אולי גם היצירתיות שלו הייתה שונה.
אני לא יודע מה הייתי עושה בלי השמינית שלו, באופן אישי. זאת אומרת, היכולת של המדע מצד אחד להתקין ילדים לתפארת, אבל מצד שני לחנוק את המגוון, זה משהו שהאתיקה מסתכלת עליו בתור משחק מחשבתי, והמחוקק בעצם חותך. זה הטנגו.
זה למשל נושא שמוסדר בחקיקה, זאת אומרת, בחוק שאסר על שיבוט בני אדם, ושנחקק בעקבות יוזמה של חבר הכנסת חגי מירום, הנושא הזה של תיקון התאים נאסר בצורה ממש מפורשת. הסייג היחיד שהותר זה שאם תימצא דרך לרפא מחלות באמצעותו. אבל נקבע איסור מפורש על תיקון גנטי. משחק כזה שמטרתו לשנות את הילד שנוצר לפי בקשה או הזמנה.
אני רוצה לשאול אותך רגע, יובל, שאלה. עד כמה הפיתוי גדול במקום הזה, בייחוד בנקודה הזאת של דיזיינר בייבי?
שאלה את מי אתה שואל, את ההורים, את הרופאים או את המדענים?
או את המחוקקים לצורך העניין.
או את המחוקקים. תראה, אמרנו כבר, הטכנולוגיה קיימת. אני לא שמעתי עוד אנשים שבאים ומבקשים ילד בלונדיני ושחקן כדורסל. כן, נגיד אחת השאלות שכן, או הבקשות, שכן קיימת לפעמים, זה לקבוע את מין הילוד. אני חושב, תתקני אותי אם אני טועה, גלי, שיש אפילו מצבים מסוימים שבהם ניתן לקבוע את מין הילוד בסייגים מסוימים.
נכון.
אז זה לא בדיוק דיזיינר בייבי, אבל זה גם איזשהו סוג של סלקציה לא טבעית שאפשר לעשות. וכמובן שאנחנו כן משתמשים היום ב-PGD למניעה של התפתחות עוברים ממחלה גנטית, שאנחנו יודעים שיסבלו וימותו בגיל צעיר. אני חושב שדווקא אותי בתור רופא, העניין הזה של דיזיינר בייבי לא כל כך מעניין. Mm-hmm. יכול להיות שמדענים מתעניינים בזה בתור איזשהו משהו יצירתי, אבל אני כרופא אני חייב להגיד שזה לא... אותי באופן אישי לא ממש מושך.
עדיין לא הגיע לך למרפאה ילד עם סימן של גוצ'י על הגב.
לא, עם כזה, כן, טריידמרק כזה של רופא פריון, כן, עוד לא קרה. אבל אני רציתי לשאול...
אבל זו דוגמה מצוינת באמת. PGD, הטכניקה שמאפשרת לזהות עוברים ולזהות או פגמים שנוצרו בעובר, או באמת את המין של העובר, כי יש מחלות שהן, יש להן את האחיזה למין, ואז... אם אתה יודע שבמשפחה הזאת יש מחלה גנטית שהבנים נוטים לחלות בה, אז אם תחזיר לגופה של האם רק עוברים שהם ממין נקבה, אז אין סכנה שיוולד ילד פגום. אז זה נעשה לסיבה כזו של מניעת מחלה. מאז ומתמיד היה רצון של משפחות להוליד גם בנים וגם בנות. באמת בישראל, הנושא הזה הוסדר בחוזר מנכ״ל, ויש בו אפשרות לבקש להוליד ילד ממין כזה או אחר, לפי מה שכתוב בחוזר, ואנשים משתמשים בזה. לאו דווקא בגלל שהם רוצים למנוע מחלה, אלא דווקא בגלל שהם רוצים ילד מהמין השני. עכשיו, בישראל יש ניצול מסוים של הדבר הזה, אבל אנחנו יודעים שנגיד במדינות במזרח הרחוק, בהודו למשל, או בסין, כשהייתה את המדיניות שהגבילה רק לילד אחד, אז הפילו את הבנות ורצו להוליד רק בנים, כי מותר היה להם להוליד רק ילד אחד. והמעשים האלה משבשים את האיזון שיש באוכלוסייה. הבן אדם מתערב בצורה כזאת שפוגעת באיזון הטבעי, וכשזה באוכלוסיות גדולות ובהיקפים כאלה, יש לזה משמעויות חברתיות שיכולות להיות ממש מחרידות.
בסופו של דבר, המציאות מראה גם לרפואה, גם למדע וגם לאתיקה מה זה.
כן, אבל התוצאות יכולות להיות הרות אסון. זאת אומרת, עצם מדיניות הילד האחד בסין הייתה את הבעייתיות משלה. כי ילד אחד שגדל ומשפחה שלמה קרקרה סביבו, גם היה לו מבנה אישיותי מאוד מסוים. אבל אם המשפחות האלה בחרו להוליד רק בנים ולא בנות, כי בן זה יותר כדאי והוא ירוויח יותר וישווה יותר להשקיע בו, אבל לא היו מספיק בנות בשביל להמשיך את ההולדה ולהמשיך הלאה. וזה כבר השפעה חברתית מרחיקת לכת. אני חושבת שאחד הדברים זה שהמין האנושי מאוד לא מוכן לקבל את זה ששמים לו גבולות ואומרים שאי אפשר. אז כל גבול הוא נתפס כהכרזה על זה שאפשר וצריך לחצות אותו אם רק מתאמצים מספיק. ולא תמיד ברורות הסכנות והקשיים שהדבר הזה יכול לגרום.
את חיברת אותנו בצורה מושלמת לתחילת הפרק, שבו דיברנו על איך מטרתה העיקרית של הרפואה הוא לחסל את האבולוציה.
כן, שם הפרק אגב זה האם האבולוציה מתה.
אוי וי, זה נשמע מבהיל.
אבל זו כנראה האמת. עורכת הדין גלי בן אור, מנהלת מאגר החקיקה הלאומי בכנסת ישראל, ומי שבמשך שנים הייתה במשרד המשפטים במחלקת ייעוץ וחקיקה ולוותה החקיקה בנושאים של גנטיקה וביו-אתיקה, אני מאוד מודה לך על השיחה מהירת העיניים הזאת. תודה רבה.
תודה לכם.
עושים רפואה, פרק שני על הפריה חוץ גופית, הפסקה קצרה ומיד שווים. שלום דוקטור אריקה הנה, מנהל היחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים אסותא בראשון לציון.
שלום וברכה.
יובל ביקש לדבר איתך, אתה מומחה לפריון, יש לומר מומחה לפריון, ויובל ביקש לדבר איתך כי הקאטינג אדג' עכשיו עומד על משהו שעם כל הפרק הזה עוסק בהאם האבולוציה מתה, עכשיו אנחנו לא רק הורגים אותה, אנחנו גם מנסים להראות למה זה. זה נכון מה שמדברים עליו? הריון של, או עובר של תוצר של שלושה הורים?
קודם כל יש אפשרות לקבל חומר משלושה מקורות ביולוגיים שונים.
עכשיו הפכת את זה בניגוד... בדיוק לנקודה שבה האבולוציה באמת זה, זה נשמע כבר לא אנושי ההגדרה שלך.
לא, ההגדרה היא אנושית, כי עדיין למרות מה שמפורסם, המטען הגנטי נשאר של ההורים הביולוגיים. וזה בעצם מה שחשוב. הטכנולוגיה הזו שניסו לעשות אותה כבר הרבה שנים, באה לביטוי בעיקר באותם מקרים שבהם יש איזושהי בעיה בביצית שגורמת לכך או שלא תהיינה הפריות, או שתהיינה הפריות ועוברים לא יתפתחו, או שיהיו כישלונות חוזרים אחרי החזרת עוברים. בדרך כלל זה עניין של גיל או כישלונות טיפול חוזרים. מה שקורה בביצית, היא מורכבת מגרעין שנמצא במרכז הביצית והוא מכיל את המטען הגנטי, והגרעין מוקף בחומר שנקרא ציטופלזמה, כאשר המרכיב האנרגטי של הציטופלזמה זה מה שנקרא מיטוכונדריות. מיטוכונדריות מספק את כל האנרגיה של התא, בכל תא בגוף. בביצית הוא מאוד משמעותי להתפתחות שלה.
מדוע דווקא לביצית זה יותר משמעותי מכל תא אחר?
כי הביצית קולטת תא נוסף שהוא תא הזרע, ומכאן והלאה צריכה לספק לו מספיק אנרגיה כדי להתחלק ואחר כך ליצור את הרקמה העוברית, את הרקמה השלייתית ואת ההתמחות או הדיפרנציאציה בתוך כל אחד מהתאים האלה.
אוקיי.
למה שיהיה בסופו של דבר העובר. קודם כל יש מחלות שקיימות רק בציטופלזמה, במיטוכונדריום, זה מחלות גנטיות שלא נרחיב עליהן את הדיבור, אבל אלה מחלות שממש לא מאפשרות לתא עוברי להתחלק ולהתפתח. זה מחלות קשות שגורמות לתמותה של הילדים בגיל מאוד מאוד צעיר.
של הילדים, לא של, לא של הביציות המופרות או של העוברים? זאת אומרת,
לא, גם כשכבר נולד ילד, הוא נולד עם מום והוא לא יכול לחיות מעבר לתקופה קצרה מאוד במהלך חייו. עכשיו, גם אם נגיד שאין את המחלה הזו, שאין שום דבר, אמרנו שהמטען האנרגטי של המיטוכונדריות מחויב כדי שהביצית תוכל להתחלק ולהיות מושרשת. ומה שאנחנו חושבים שמעבר לגרעין עצמו שמכיל רק את הקוד הגנטי, שהוא מתחבר עם הזרע, יש חשיבות למה שיש מסביב לגרעין, מה שקראנו ציטופלזמה שמכילה את המיטוכונדריות, כדי שהעובר הזה יתפתח. אחת הבעיות שהייתה, לכן קוראים לזה שלושה הורים לילד, שהתברר שגם למיטוכונדריות יש DNA ו-RNA שהוא איזשהו מטען גנטי. ואז אמרו, וואו, אם אנחנו נפרה זרע עם ביצית וניקח את המטען שמסביב לגרעין של אישה אחרת, אולי יהיה לנו באמת שלושה מרכיבים גנטיים בעובר אחד, מה שלא יכול לשרוד וזה יוצא עובר עם מומים.
אוקיי, ההשכלה המדעית שלי היא מבוססת על מדע פופולרי בלבד, אבל אני יודע שכשיש תא, יש לו גרעין, נכון? יש לו מעטפת, ויש DNA ו-RNA ששניהם שייכים איכשהו, והם אמורים להיות חלק מיחידה אחת. פה אתה מתאר מצב נכון, שיש תא אחד שיש לו שתי מערכות כאלה.
בדיוק. יש גם מערכת גנטית בתוך המיטוכונדריות. מצאו שם גם כן נמצא של RNA, שזה קוד גנטי שנמצא במיטוכונדריות. אצל אותה אישה, הקוד הגנטי בגרעין והקוד הגנטי במיטוכונדריות הוא אותו דבר. מה שהתברר עם השנים בניסויים בבעלי חיים, שאם אתה מוציא את הגרעין של אישה שיש לה כישלונות חוזרים בטיפול, או בגלל גיל, ואתה שם אותו בתא של אישה צעירה, זאת אומרת מכינים שתי נשים בו זמנית, מי שמיועדת להיות האם הביולוגית, ממנה לוקחים את הגרעין, הביצית התורמת שהיא ביצית תקינה וצעירה, ממנה מוצאים את הגרעין וזורקים אותו, ואת הגרעין של האישה הכישלונית שמים בתוך התא הצעיר יותר.
אני חייב להתעכב איתך רגע פה, אתה הגדרת את זה אישה כישלונית, השפה העברית לא התמודדה עדיין עם משהו שנשמע פחות מתייג? תיארת את זה אישה כישלונית, זה נשמע...
אישה כישלונית מבחינת פוריות.
כן, הבנתי, אני חושב שכדאי.
כל ההגדרות עכשיו הן הגדרות שמתייחסות לעולם הפוריות.
אוקיי, בסדר, האוזניים שלי קצת קפצו.
אישה שעברה מספר... כישלונות למרות טיפולים חוזרים, גם אם לכאורה הכל נראה תקין, והיא לא מצליחה לייצר עובר תקין, או שהעובר הזה יושרש, או שהעובר הזה יתפתח לכדי הריון תקין. ואז התברר שבגרעין נמצא המטען הגנטי, זאת אומרת, המטען הגנטי של הזרע, המטען הגנטי שנמצא בגרעין של האישה, הם יוצרים אחר כך את הקוד הגנטי של העובר.
זאת אומרת, ברגע שיש לי ההפריה עם שלושה מקורות ביולוגיים, כמו שהגדרת את זה, עדיין התינוק, הוולד, הילד שיגדל, יהיה שילוב מושלם של הוריו בלי איזושהי התערבות גנטית אחרת.
בדיוק. זאת אומרת, מה שאנחנו מציעים כאן בטכנולוגיה החדשה, ונעשו כבר בדיקות על ילדים שנולדו, שהמרכיב הגנטי שהזכרנו קודם של המיטוכונדריות הוא אפסי, בעובר החדש. נשארת גנטיקה של ההורים הביולוגיים האמיתיים. סך הכל הנושא הזה הוא יחסית חדש בעולם, אבל הוא מאפשר בהחלט לנשים שהפתרון שלהם עד עכשיו היה תרומת ביצית מלאה. זאת אומרת, לא שום חומר גנטי שלהם, לקחת את הביצית של התורמת הצעירה as is, ולהפרות אותה עם זרע של בן הזוג. זאת אומרת, אין לי שם גנטיקה בכלל של האמא. זה מאפשר כשלב ביניים, אם כבר הצלחות לא של 100%, או בכל עולם הפריון, להשתמש בגנטיקה של האמא הביולוגית, ורק לשתול את הגרעין הזה במצע אחר או בתא אחר, שיאפשר את האנרגיה היהודית המתאימה להתפתחות וחלוקה של התא.
ארי, כמה פעולות כאלה נעשו כבר בארץ, אתה יודע?
לא, בארץ לא נעשה אף אחד. בסך הכל יש מעט ילדים, פחות מ-15 או 20 ילדים בעולם שנולדו ככה. זה התחיל בסין ויפן, ועכשיו היה מקרה אחד בארצות הברית שנעשה במקסיקו, כי ה-FDA עדיין לא אישר אותו. באנגליה זה עבר אישור של הרגולציה המקומית רק לשימוש באותם מקרים שיש מחלה גנטית במיטוכונדריות, מה שלא מאפשר את ההתפתחות של כל התא, ומחכים שיהיו עוד כמה עשרות או מאות ילדים בעולם כדי שהטכנולוגיה הזו תתפתח, כי באמת היה חשש, כמו השאלה הראשונה שלך, האם אני יוצר כאן איזה יצור כלאיים שיש לו שלושה מרכיבים גנטיים, מה שיכול ליצור מפלצת, וזה החשש הנכון, האמיתי, שמתברר היום שהוא לא מפחיד והוא מאפשר לידה של ילדים בריאים.
זה דורש, דרך אגב, מיומנות מיוחדת במעבדה, אתה צריך ללמוד איך עושים את זה, או שכל מישהו אמבריאולוג?
כן, בטח, זה טכנולוגיה מאוד מאוד מסובכת, לא כל מעבדה יכול לעשות זה, כי בעצם אחר כך אני צריך לעשות גם פיוז'ן, בטבע מה שקורה שאני מזריק את הזרע לתוך הביצית, בתהליך של מיקרו מניפולציה, הם מתאחדים לבד. מה שאני עושה כאן, אני מוציא גרעין, שם אותו בתא אחר, אני שם זרע בתא השני, ואני צריך לעשות להם איזה פיוז'ן, או חשמלי, או לידי איזה מצע בקטריאלי, שזה כבר טכנולוגיה מסובכת של מעבדה, כדי לגרום להם להתאחד. ניסו גם עבודות, לא רק את הגרעין של הביצית להחליף ולעשות הפריה של הזרע, אלא לקחת ביצית ולהעביר את שני התאים אחרי הפריה של הזרע והביצית. נכון להיום זה קצת פחות מוצלח, אבל הכל בתחילת הדרך, כך שעדיין מחפשים מה הטכנולוגיה הכי טובה, שתאפשר מה שנקרא את השימוש במיטוכונדריות צעירות או בציטופלזמה של ביצית צעירה, ועדיין שתהיה התפתחות בתוכה של גנטיקה אמאית ואבהית של ההורים הביולוגיים.
אז אני אקשה רגע ושאל שאלה אחרת. אם אתה מדבר שמדברים על כך שלוקחים גרעין של תא ואת ה-DNA, למה זה חייב להיות תא של ביצית? למה אתה לא יכול לקחת תא אחר בגוף, ואז שעם הציטופלזמה אתה בעצם שותל בתוכה זרע וזרע, או מטען גנטי של שני גברים, או מטען גנטי של שתי נשים?
שאלה מצוינת. באופן עקרוני, קודם כל נעשים מחקרים היום על תאי גזע. לקחת תא גזע, לעשות לו רגרסיה ולהפוך אותו למה שנקרא לגונדות, לתאי מין. כי אנחנו יודעים שהיום יש שימוש בתאי גזע, למשל במחלות לב, יש שימוש בתאי גזע בדמנציה, באלצהיימר, פרקינסון, לא הצליחו עוד לעשות רגרסיה לתאי גזע של ביצית וזרע, כי המטען של ביצית וזרע הוא חצי מהמטען הגנטי של תרגיל. בכל תרגיל יש לי 46 כרומוזומים, 23 ממקור אמאי, 23 ממקור אבאי, בתא זרע, בתא ביצית יש לי רק 23 כרומוזומים. לכן אם אני לוקח תא של רקמה אחרת, הוא כבר מכיל 46 כרומוזומים, ואז זה בעצם מין שיבוט עצמי, וזה הופך להיות רק עובר ששייך לבן אדם אחד.
טוב, אז אתה אומר שיש עוד כמה שנים עד שאני אצליח לשבט את עצמי ולשלוח את השיבוט לעבוד במקומי.
כן, יש כמה שנים טובות, השאלה מי אחר כך ירצה אותך כמשובט, זה בלי קשר, או כל אחד מאיתנו, כי העולם שייך לצעירים, אפילו באותם תאי זרע וביצית.
אולי צריך עכשיו להקפיא אותי, ואחר כך לשבט.
כן, אז זה הדור הבא. אבל בכל מקרה, בהמשך לשאלתך על שיבוט, היום כבר מדברים על תיקון גנטי של עובר, שיודעים איזשהו מום כבר לא להחליף מיטוכונדריה או גרעין, לעשות קטע של DNA ולהגיד, תשמע, אני לא יודע אם אנחנו רוצים לדעת את זה דרך אגב. בכרומוזום 17 יש לו רצף של DNA שיכול לחשוף אותו לאיזושהי מחלה גנטית שתבוא לביטוי בגיל 30-40, או חשיפה לגידולים סרטנים. אנחנו יודעים שגידול סרטני יש לו מרכיב גנטי, מרכיב חיסוני, מרכיב סביבתי, ולפעמים גם איכות חיים, כמו למשל מה שקשור באישון. אבל את המרכיב הגנטי אפשר לקחת, ועם אנזימים של חיידקים מסוימים, לחתוך מקטע של DNA, ומתוך בנק של תאי זרע שמכילים רצפים של DNA, לשים את ה-DNA התקין. זה הפנטזיה הבאה שלנו. אני לא מאמין שזה יהיה בדורנו, אבל בסוף יהיה לנו בנק של DNA, בנק של חומצות גרעין, בנק של איברים, ואל שכח שהיום יש גם את המדפסת הביולוגית התלת-ממדית. היו מקומות שכבר ניסו להדפיס לב מלאכותי. אם אתה שם שם מרכיבים ביולוגיים בתוך המדפסת, וזו מדפסת שהייתה חדר ענק, והיום זה הופך להיות כמו מדפסת ביתית קטנה. וראינו בהרצאה דווקא שלשום שהייתה, שמקום לשים ארבעה צבעים, ירוק, צהוב, אדום, כחול, אתה שם שם חומצות גרעין, אתה שם A, C, T, G, ואתה מקודד את זה איך שאתה רוצה, ואתה מקבל רצף אפילו בלי להיות תלוי בבני אדם. אתה קונה, זאת אומרת, העולם הזה הוא פנטזיה לחלוטין, אנחנו פוחדים מעולם הפנדולום, אתה יודע, מהמטוטלת שתקל לנו בפנים, אבל אין ספק שעם רגולציה נכונה וזהירות נכונה, עולם הפוריות של עוד 5, 10, 15 או 20 שנה ייראה שונה לחלוטין. כולל הדיבורים על רחם מלאכותי. למה להחזיר בגיל 6 ימים אם אני יכול להחזיר, ועצוב העולם רחם מלאכותי. ראו בר של טלה שיכול לחזור את שבוע 20 מחוץ לרחם. כנראה שאצל בני אדם זה לא עובד, כי נכון היום האינקובטור הכי טוב שיש בטבע זה הרחם של האישה. לכן אני יכול להחזיק עוברים 3, 4, 5, 6 ימים מקסימום בתנאי מעבדה, אבל לא יותר מזה. זאת אומרת, כל פריצות הדרך האלה הן מדהימות.
אני רק שומע את כל מה שאתה אומר על הקטע של, בעצם אתה מתאר מצב שבו נשים יותר לא יצטרכו להיכנס להיריון, כי אפשר יהיה לעשות את הכל בחוץ, זה אומר ש...
אני לא יודע, אבל יכול שנשים לא יצטרכו אותנו.
אני חושב שהן בדרך כלל לא צריכות אותנו.
זהו, שיש דבר אחד שצריך אותנו, גם זה כבר הולך.
לא, גם בזה לא היום, אבל זה שיחה לנושא אחר. זה נושא לשיחה אחרת.
דוקטור ארי כהן, המנהל היחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים אסותא ראשון לציון, תודה רבה לך.
שיהיה לכם בהצלחה ותודה רבה.
בואנה, זה טירוף.
האזנתם לשידור משותף של עושים רפואה ועושים מדע בדיוני.
לגמרי. אבל אתה יודע מה זה אומר, יובל?
כן, מה?
האבולוציה מתה. אני חושב שהרעיון הזה הרגע הוכיח לנו מעל לכל לספק את התשובה הראשונה שלך של הפרק הזה. האם האבולוציה מתה? בינתיים המדע עושה הכל על מנת להרוג אותה. לקראת סיום חוזרים ללוחשת לשחלות. אחרי היקלטות של הריון באמצעות הפריה חוץ גופית, הלוחשת נאלצה לעבור הפלה. היא לא אמרה נואש ושבה לסבבי טיפולים נוספים, כאשר כל טיפול משאיר אחריו שובל של כאב נפשי ופיזי שרק הלך וגבר. עד שהגוף אמר לא עוד, והשחלות הכריזו על שביתה. לאחר מסע שכנועים מפרך של זוגה המכונה הנסיך ושל המדקר, הלוחשת נאותה לקחת פסק זמן ולתת לגוף ולנשמה להתאושש. וכך היא כותבת.
ביום ראשון של אחד השבועות הגעתי אליו, כשאני מצביעה על כאב באזור השחלות. המדקר ערך את הבדיקה הסינית, מלמל כמה קשקושים בקודים שרק הוא והעם הסיני מבינים, והכריז בשמחה, את מבייצת! הוא לא הסתפק בהכרזה הזו, אלא הורה לי לבצע שיעורי בית עם הנסיך במשך כל השבוע. ואכן כתלמידים טובים ביצענו שיעורי בית במשך כל השבוע. כשהווסת בוששה לבוא, שמתי פעמיים אל קופת החולים בכפר סבא. לא לקחתי צ'אנס עם קופת החולים בפתח תקווה. בדקתי מספר פעמים שאין שום חתול שחור שעובר בסביבתי, ועשיתי את בדיקת הדם המיוחלת. כפי שאתן בוודאי מנחשות נכונה, התוצאה של בדיקת הבטא הייתה חיובית, והראתה הריון. הייתי בהלם, לא ציפיתי. קיוויתי, אבל לא הצלחתי ממש להביא את עצמי לאותה נקודה שממש ראיתי את התוצאה החיובית הזו. אני, אותה אחת שהומלצה לפנות להליך של פונדקאות לפני כמה שנים, אותה אחת שכבר ערכה ברורים לגבי תרומת ביצית, אותה אחת שהייתה עסוקה בהלקאה עצמית, כעת בהיריון. והנקודה הסמלית מבחינתי, כי הרי חייב להיות משהו סמלי בכל הגיהנום הזה, הוא שביום הולדתי ה-36 כבר הייתי בהיריון. פשוט עוד לא ידעתי את זה.
ההיריון היה קשה ומורכב, והוגדר כהיריון בסיכון, ואחרי שבועות של מעקב, כותבת הלוחשת ביומנה.
בשבע בערב הוחלט באופן סופי על קיסרי חירום. הגוף שלי כבר היה במצוקה. באותו הרגע פרסתי בבכי תמרורים. הרי כל השבוע האומלל הזה נעשה כדי להימנע מניתוח קיסרי. בשביל מה עברתי את כל הסבל הזה? פחדתי מהניתוח, פחדתי מההחלמה, פחדתי מההרדמה, פחדתי. נקודה. מאחר ומדובר בקיסרי חירום, הנסיך לא הורשה להיכנס. המיילדת האחרונה שהייתה איתנו במשמרת, הבטיחה שלא תעזוב את ידי לרגע בכל התהליך, ושיראו לי את המקסימה שלי. היא ניסתה להפיג את החששות, עד שהרופא הגיע, ואמר שאנחנו חייבים להיכנס. נתתי נשיקה חפוזה לנסיך, אמרתי לו שאני אוהבת אותו, והבטיח לי שניפגש ממש אוטוטו. ב-21.12.12, ערב שישי, בשעה 7.26, נולדה ביתי הבכורה שתיבדל לחיים ארוכים, בריאים ומאושרים. שמה בישראל, אלמה. המיילדת החזיקה את ידי, אלמה המתוקה השתעלה ובכתה, ראיתי אותה בחטף ואני הורדמתי לצורך סיום הניתוח. כאשר התעוררתי, הנסיך הגיע אליי. אמר לי שהיא מקסימה כמוני והכל בסדר, ועוד מעט הוא ישוב. האחות בחדר התאוששות נתנה לי ישר פטידין, ולמעשה במשך כמה שעות איני זוכרת דבר. הועברתי למחלקת יולדות בית, ובאמצע הלילה התקשרו אליי מהתינוקייה שאבוא להעניק את הקיסרית הבגדדית. האחות שהוזקה לחדר אמרה לי שאני לא יורדת לשום מקום, ושאני מחוברת עדיין עם נקז של השתן, ורק בבוקר אוכל לרדת מהמיטה בהשגחה. התמזל מזלי והאחות מהתינוקייה הגיעה עם הקיסרית הקטנה, ואני פרצתי בבכי. למעשה, זו הייתה הפעם הראשונה שבאמת ראיתי אותה. לא יכולתי להחזיק אותה עדיין, לא יכולתי להעניק אותה. כל הזמן חשבתי מה יהיה המשפט הראשון שאומר לה. מצד אחד רציתי לומר לה, מתוקה שלי, אם היית יודעת כמה זמן חיכיתי לך. אבל מצד שני החלטתי שהיא לא תדע מה עברתי עד להגעתה. היא לא תדע על הטיפולים האינסופיים, על ההפלה, על האכזבות והקשיים האינסופיים. במקום זאת אמרתי לה, מתוקה שלי, אמא אוהבת אותך, מאוד, תמיד.
הלוחשת לשחלות. יובל, למה דווקא IVF?
אני חושב שבנושא הזה של IVF יש בעצם את כל הדרמה של רפואה בחבילה אחת. מצד אחד, הרצון באמת שלנו להילחם בטבע ובגזרות שהוא מטיל אלינו, הטכנולוגיה פורצת הדרך, השאלות האתיות, החמלה, הכישלון, ההצלחה, התקווה, כל הדברים האלה, גם הדברים הטכנולוגיים, גם הרפואה, גם הרגש, גם החברה, הכל נכנסים בסיפור אחד, ואני מקווה שהצלחנו להעביר למאזינים שלנו את העומק של הדברים ואת הסיפור המלא.
עושים רפואה, סיימנו. תודה לתחקירנית שלנו רוני קורן, לעורכת הדין גלי בן אור, הרעיון המלא עם עורכת הדין בן אור זמין להאזנה באתר מועדון המאזינים של עושים היסטוריה, עושים מועדון, שם גם יש התייחסות נרחבת לחוק הפונדקאות, היכולת להביא לעולם ילד מזרעו של גבר שמת, והאם נכון ומותר משפטית, מוסרית ואתית להוציא כרטיס אדום לאישה הנחושה להמשיך בסבבי טיפול, גם כאשר הרפואה והסטטיסטיקה והבריאות של עצמה מאותתים שכנראה רצוי לעצור. אנחנו רוצים להודות גם לדוקטור ארי כהנה, לדוקטור פאבל איציקסון, לאירנה לוז'קין, בקרוב דוקטור, ללוחשת לשחלות, קישור לבלוג שלה תמצאו באתר שלנו. קטעים מהבלוג שלה קראה הילד שילו. תודה לרן לוי, העורך הראשי, ולדני תימור, המנהל העסקי שלנו, תודה לך, דוקטור יובל בלוך.
תודה, עידן.
עושים רפואה, להתראות בפרק הבא. שאלות לרוני על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט תחפשו עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם info@podil.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי, שמספרו 03-374-1907.
אם אנחנו נחזיר אותה עכשיו בשלב הזה...
כן, סליחה, זה עניין של אינטליגנציה.
חוסר.
עושים רפואה פרק שני... למה הוא צועק?
עזוב, נו.
טוב, אתה תזכור לשים את זה אבל בזה?
כן. צריך לראות איפה שמים את זה באמת.
אני לתומי רציתי פה רפואה בעושים רפואה.
הגזמת.
אני באמת לא בסדר.
חיכיתי להמשך. זה מספר סתמי. כן, זה מספר סתמי.
זה שני...
שני בוקים.
דנים.
ואז...
אתה תזכור שאמרת ואז, אוקיי?
אני יכול להגיד ואז שוב.
כן.
ואז...
עורכת הדין בן אור...
עורכת הדין.
עורכת הדין. סליחה, אני סוגר את הכבשתון כי זה עושה קצת רעשים, אני אחזר את זה שוב.
במילים אחרות הוא אומר לך סתמי.
לא, אני בחיים לא אעז לעשות את זה כי תקרא לי את הצורה.
לרוני כן, לא כדאי להגיד כזה דבר. תשמע, אם היית שואל את דפנה ליאל, האם האבולוציה מתה? משל.
אני מניח שהיא הייתה אומרת שהאבולוציה כנראה עוד לא התחילה.
הלחץ והרצון ה... תסתום.
מצוין. עכשיו בואו תיקח טיפונת את המיקרופון, אתה מדבר אליו ככה.
את הסיבל?
הסיבל?
ווליום.
אה.
ככה?
אני...
ככה?
ככה, כן.
ככה.
כי אתה מדבר לכאן, נכון?
מדבר לכאן. ככה?
כן.
אוקיי.
בגלל זה המתנתי, אני כבר למדתי. מזל שלא חירשת, או חבל שלא אילמת.